עבדים היינו, אישה לפידות בשיחה אישית עם האומנים שחזרו למקורות.
חג שמח, מועדים לשמחה, אנחנו עם עבדים היינו. מעבר למיקרופון אישי לפידות, ואני בסדרת חג מיוחדת עם האנשים שעברו ממתרס אחד למשנהו, סוג של יציאת מצרים אישית. איתנו כאן היום, ביום החגיגי הזה, מחול המועד, אומן כלי הנשיפה הבינלאומי, דור אסרף. חג שמח, דור צ'וק.
חג שמח.
תן לנו איזה צליל כזה, ככה שנרגיש את... ומשמאלי הגיטריסט הבינלאומי, אריק שחר.
חג שמח, ישי.
חג שמח ומבורך, אריק. אוקיי, נאמר שבעריכה ובהפקה נמצאים אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, שאם לא היה רודף אחריי, מה זה רודף אחריי? כמו פרו אחרי מצרים, התוכנית הזאת לא הייתה יוצאת הפועל. רואי קנטן מעביר את קולנו אליכם. חול המועד פסח, אנחנו מתחילים. אז שלום לכם, ואנחנו בעצם זימנו את שניכם לאולפן החגיגי שלנו כאן בפסח הזה. אני יודע שאני תופס אתכם מתוך הופעה ובדרך להופעה. בכל אופן, חול המועד שלנו האמנים זה ימים של עבודה, אבל כי כל אחד מכם עשה איזושהי דרך עם המוזיקה, לצד המוזיקה, ממקום מסוים בחייו למקום אחר. אולי אני אתחיל עם המבוגר יותר, נכון? אריק, אריק, אתה יותר קשיש מדור.
אחר מבוגר, קשיש מאוד, כן.
אז אריק, איפה אנחנו מוצאים אותך לפני 20 שנה, למשל?
20 שנה אתה...
לנגן ידעת בטח.
כן. אני... בוא נלך קצת יותר אחורה.
עוד יותר, קדימה, לוקחים.
30 שנה בוא נלך.
30 שנה, כשאני נולדתי, אוקיי.
30 שנה אחורה, אני ניגנתי, כבר הייתי בארצות הברית, ניגנתי בהרכב פיוז'ן מטורף, עם נגנים דרום אמריקאים, קובנים בעיקר.
כן. שום קשר לדת ולתורה, אבל מוזיקה.
מוזיקה ללא הפסקה, כן. זהו, שמה גם למדתי מוזיקה וגם ניגנתי שם בהרכבים מטורפים, שם בניתי את עצמי מבחינה מוזיקלית.
תרשה לי לקחת אותך טיפה אחורה, אתה הרי לא אמריקאי מלידה.
לא, לא.
אתה יליד ישראל.
יליד חיפה.
יליד חיפה. זה בישראל, חיפה, למרות שהיא אדומה. ועם השנים אתה מתחיל ללמוד מוזיקה וכו', אבל מוצא פתאום את עצמך בגולה הרחוקה באמריקה, מנגן בעצם אולי עם סוג של חלום אמיתי של כל אומן מוזיקאי בעולם, עם טובי הנגנים.
כן, תראה, פה בארץ גם עשיתי ככה דבר אחד או שתיים. ניגנתי בסצנה של הרוק הישראלי שהייתה בהתהוותה, זה היה להקות כמו קליק, אף טיפוס, נטשה.
וואה, באמת? ניגנת עם החברים של נטשה?
ניגנתי עם החברים של נטשה, למעשה הקמתי את החברים של נטשה.
לא, ברצינות.
יחד עם ארקדי, כן. ארקדי היה אצלם, אני לא נעים
להגיד. ארקדי דוכין, אגב, שגם הוא בזמן האחרון ככה מתקרב פתאום דרך המוזיקה. אני חושב שדוד דאור קצת לוקח אותו עוד כמה חבר'ה, ממש ככה.
אפילו שולי רן, זה...
נכון, נכון, גם שולי.
כן, ארקדי היה עולה חדש, הגיע מרוסיה בזמנו, ברית המועצות שהיה.
לא מרגישים עליו, נו.
כן, בכלל לא, כן. וזהו, הוא היה הגיע לקריות, אני גרתי אז בקריות, חיפשנו בסיסט, אני הייתה להקה שקראו לה Sound and Vision, ומישהו נתן את הטלפון שלו, הוא הגיע לאודישן, וזהו, ומהר מאוד הוא נהיה בעל הבית שם.
אגב, הציבור שמקשיב לנו פחות מכיר את הסצנה של הרוק ושל המוזיקה הישראלית, אבל הרבה מאוד מקולות המבשרים של המוזיקה הישראלית, במיוחד בתחום הרוק, הגיעו מהצפון ובמיוחד מחיפה.
נכון, נכון.
אנחנו תכף חוזרים אליך למקום הזה שאתה שם נמצא, ונראה איך שם בדיוק ככה קורה משהו שבגללו אתה איתנו היום. אסרף, אצלך סיפור הרבה פחות דרמטי.
כן, בוא נעים, מצטור כזאת, מה זה הדבר הזה?
איזה התחלה. אבל דור, אני אגיד שאני זוכר אותך עוד. מנגן איתנו בשמחות עוד בתקופת אריה ברונר, ואולי קצת אחרי זה שאני התחלתי להופיע, לא הרבה יודעים שאני ניהלתי את התזמורת של אריה ברונר תקופה מסוימת, ואז אותה בתור בחור נחמד, חילוני, נדמה לי חייל שהשתחרר מאיזה תזמורת כן. צהל או משהו, כן. נכון?
לא תזמורת צהל, אבל כן.
משהו כזה.
השתחררתי, כן.
ומישהו כבר אז, אני לא זוכר מי היה מוזיקאי, אני לא חושב אם זה היה מונה או אריה, או מישהו מהגדוילים, מה שנקרא, שהצביע עליך ואומר, אתה רואה את הילד הזה? זה הולך להיות סקסופוניסט רציני, תפוס איתו קשרים, תחתים אותו. אני כמו אידיוט, כרגיל, המשכתי הלאה. אבל איך זה מתחיל באמת?
אני לא הולך 30 שנה אחורה, כי אני בן 30
שנה. כולך בן 22, כן.
אבל אני קודם כל גדלתי בבית מאוד מסורתי, כמובן חגים, כשרות, הכל, היה קיים בבית, אבל אתה יודע... עושים קידוש ו...
בית מסורתי ישראל.
בית מסורתי, בית מסורתי, יודעים מה זה דת, יודעים אמונה, יודעים הכל.
מנגן מאיזה גיל?
אני מנגן מגיל 8.
מגיל 8 נשיפה?
מגיל 8 אני מנגן סקסופון. התחלתי עם סקסופון.
זה כלי קשה לי לבן 8.
זה כן, והייתי גרוע. גרוע ברמה שהמורה אמר, בא לאמא שלי ואמר לה,
די.
קחי אותו, הוא לא מתאים לסקסופון.
וואי.
כן, ברמה כזאת, אז היא אמרה, הוא לא מתאים, אין בעיה, בוא נרשום אותו לקונסרבטוריון. שזה בית ספר למוזיקה, שזה, בוא נגיד ככה, אתה חוזר מבית ספר בשעה 1-2, בשעה 4 יש עוד בית ספר.
ואחרי זה כמובן אתה חוזר הביתה וחזרות, ושיעורי בית של הבית ספר.
בדיוק, ושיעורי בית, אתה צריך להתאמן, ואני עשיתי מה שאימא אומרת.
אגב, זהו, המורה אומר לך שאתה לא כישרוני, ואגב, הוא היה כנראה בטוח בעצם והוא מורה, ואתה, מה אתה אומר לעצמך באותו רגע? אני עקשן?
אני אגיד לך מה, אם אני זוכר את עצמי בגיל 8, אני פשוט לא שאלתי הרבה שאלות.
סוג של כיבוד הורים?
כן, סוג של תמימות כזאת, כאילו זה חלק מה, אתה יודע, חלק מהחיים. וזהו, כאילו...
ואז אתה מתחיל לנגן, וכמובן מגיע עם זה לצבא.
זהו, אז למדתי להבדיל מאריק, שהוא סצנת הג'אז והרוק, ואני גדלתי על הקלאסי לגמרי. אם זה בטהובן, מוצרט, גדלתי רק על זה.
זאת אומרת, בעצם היום היינו צריכים למצוא אותך בתור נגן של הפילרמון.
היום לא היית צריך למצוא אותי בתור נגן, היית רואה אותי בתור מהנדס באיזה חברת הייטק.
אוקיי. אולי עדיף, אולי עדיף.
יכול להיות, אתה יודע. אבל בסופו של דבר, בגיל 16-17, לא משנה, לא ניכנס לפרטים, הכרתי מורה לג'אז, ואיפשהו מצאתי את עצמי בתוך המוזיקה, והכל התגלגל, ובאמת התגייסתי לצבא, בהתחלה הייתי במסלול של מוזיקאי מצטיין, אחרי זה אמרתי, אני רוצה להיות מהנדס, ואז הכרתי את כל העולם שנקרא מוזיקה חסידית.
רגע, באותו זמן אתה בכלל לא חושב שאתה הולך להיות מוזיקאי.
כלום, כלום.
אתה בכלל אומר, אני יהיה מהנדס, ואז אתה יוצא, תוך כדי הצבא, מיד אחרי הצבא, אתה פתאום נכנס, אגב, מי הכניס אותך למוזיקה החסידית? כי יש, אגב, אני לא חושב, אם היינו עכשיו עושים משאל טלפוני אצל מפיקי הז'אנר, לפחות 7 היו אומרים, חבר'ה, אני הבאתי אותו.
אוקיי, אז אני אגיד את זה. קודם כל, אני רק אסביר, בבית ספר מלמדים אותך, אוקיי, אתה לומד אלקטרוניקה, אתה הולך לצבא, ואתה מתגייס, אתה עובד באלקטרוניקה, ואתה מהנדס. וזה המסלול שהציבו, ו... באמת, יום אחד פגשתי את אחד החברים שלי שהוא מתופף. הוא אומר לי, תשמע, יש ז'אנר שנקרא דוסים. אמרתי, אוקיי.
ויש שם כסף, סוף סוף.
ויש שם כסף, בדיוק. ואמרתי לו, מה? כסף? מוזיקה? מה הקשר? באמת, והגעתי לחזרה, אני רואה את מוש, אני רואה את יוחאי כפיר.
שמענו את שתי השמות הראשונים.
רגע, ואני רואה את אלי הרצליך.
אופה, הנה כבר 3 מתוך השבעה.
אני יודע, לא יודע איפה מושמוש היה, אבל אני יודע שאלי הרצליך היה עם קלסר עם מילים של עלי קטן.
אז רבותיי, הרצליך עם עלי קטן שקשור, אתה רואה בסוף למנחה של האירוע הזה. אז אלי הרצליך, מושמוש ויוחאי כפיר. אגב, אני חושב שבאמת שאתם מרגישים שהם, אגב, ואולי 3 שותפים באדם.
אז שאלת את השאלה, אז יוחאי כפיר הוא באמת הראשון שתפס אותי והתחיל ככה לדחוף אותי בכל מקום שרק אפשר.
נהדר. אנחנו עוצרים רגע פה ואתה מתחיל להיכנס לעולם החסידי. אגב, אתה עם ראש מסורתי, חילוני, בלי כיפה לראש, אבל הולך, וכמובן בהופעות עם כיפה לראש, כמו שמבקשים
לכולם. כן, 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 כן.
זה, אנחנו עוצרים אותך פה בנקודה הזאת ועוברים אל אריק. אריק, אתה נמצא באמריקה, בשיא העולם, מה שם קורה? למעלה הולכים או למטה נופלים?
אוקיי, מבחינה גשמית, מוזיקה, כאילו... מבחינת קריירה, הקריירה נוסקת, אני מנגן עם אנשים, מרגע לרגע אני מכיר מוזיקאים יותר מקצועיים, יותר...
גדולים, מפורסמים.
יותר גדולים, יותר מפורסמים. התחלתי הפקה בניו יורק של איזה זמר מטורף, שכתבו עליו שם בעיתונות בניו יורק, שזה הדבר הבא של שנות ה-90. בקיצור, אני, איך אומרים, עם הראש בעננים.
הבחור מחיפה שמגיע לסצנת המוזיקה העולמית.
לא רק חיפה, אני אפילו במקורי קיבוצניק, אז בכלל הניגוד הזה בין הכפר של קיבוץ, לעבוד חביב, מי שאתם מכיר, לניו יורק, שזה מטורף.
הגבעים.
אבל קרה לצלי דבר מאוד מוזר, שככל שהצלחתי יותר, גם מבחינת כספית, גם מבחינת של קריירה, הרגשתי מין סוג של חוסר סביבות רצון. משהו פתאום התחיל להתרוקן אצלי, ולא, בהתחלה לא הבנתי מה קורה, אז אתה יודע, הייתי מנסה לחבוט את זה עם עוד איזה... שופינג או איזה נסיעה לחול או איזה, לא יודע מה, איזה הופעה מטורפת.
עוד איזה מוזיקאי שאתה מנסה בכל אופן להגיע אליו.
עוד משהו, כן, עוד איזשהו ריגוש.
וכלום.
שום דבר. וקרה לי איזשהו מאורע מאוד, לכאורה לא דרמטי לחלוטין, כאילו, שאלו אותי, תמיד היו שואלים אותי, תמיד היו מדברים איתי בספרדית, כי היו בטוחים שאני איזה פורטוריקני או קובאני.
האמת שאתה נראה, האמת שאתה נראה, אריק.
אנחנו משם למעשה. באמת, אנחנו משם.
במקור אתם...
אנחנו ספרדים מספרד. אז באמת, יום אחד מישהי התווכחה איתי, איזו קליינטית אחת, אומרת לי, תשמע, אני אומר, אני לא מדבר ספרדית, דברי לאנגלית. אז אומרת לי, אני לא מאמינה, אתה יהודי, אין מצב, no way, אין מצב. מאוד כאילו נפגעתי, לקחת את זה מאוד אישי.
שהיא לא מאמינה לך שאתה יהודי, או שלא רואים עליך שאתה
יהודי. לא רואים, והיא לא מאמינה, צריך להתווכח ולא יודע מה. אז באמת הלכתי, הדבר הראשון שעשיתי זה, קניתי לעצמי איזה תכשיט, ואני בדרך כלל אדם שלא הולך עם תכשיטים בכלל. קניתי תכשיט מגן דוד כזה די גדול, בולט, מזהב.
אין ספק שאתה יהודי.
שלא ישאלו שאלות יותר, אתה יודע. וזה למעשה פתח לי את החשיבה להבין רגע, בעצם מה אכפת לך, מה זה גם נוגע לך, מה זה פתאום, מה אתה
נגיד. זאת אומרת, אתה בעצמך התפלט על עצמך שזה הזיז לך, שזה עצבן אותך.
זה מאוד 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 הפליא אותי, שהרי פה בארץ זה לא היה אישו בכלל, לא עניין אותי בכלל. אצלי הדת זה הייתה מוזיקה, זה הכל, בזה הסתכם כל החיים. ופתאום יש עוד איזה רובד כזה, עוד מימד, רגע, יהודי, לא יהודי, מה זה משנה? אמריקה זה מקום גדול, זה מקום שבאים שם מכל העולם, ופתאום...
כור ההיתוך העולמי, כן.
אז זהו, אז זה דבר ש... זה הטריגר שגרם לי לחשוב בכלל מה זה יהודי. התחלתי לחשוב, והקדוש ברוך הוא פשוט רואה את הבן אדם שהוא מתחיל לחשוב, אז הוא מסדר לו כבר את העניינים לבד.
פתחו לי פתח כפתחו של מחט, כחודו של מחט, ופתח לכם פתח.
אז התחיל למעשה הטריגר, זה התחיל ה... אני לא אשכח את זה שהייתי ב... הייתי באיזושהי סיטואציה שהייתי עם כמה אנשים, ופתאום נכנס איזה חבדניק, לא האמנתי, פשוט אני לא, שנים לא ראיתי כזה טיפוס, כזה דוס וזה אמיתי, מקנט שהכל ככה כמו שצריך, מסתכל ככה על כל האנשים, הוא, אתה יודע, הוא לא רואה שום דבר שבכלל אפשר לדבר איתו, הוא מסתכל עליו, אתה רואה את הבגן דוד. אז הוא לא האמין, כאילו, החיצוני זה פה פורטוריקו, קובה, אני יודע מה, מרכז אמריקה. אבל מגן דוד, אז הוא ככה ניגש על המחשה, שאומר לי, excuse me, are you Jewish by any chance?
האם שדדת יהודי או שאתה יהודי?
אמרתי, מה זאת אומרת? אני ישראלי. ואז הוא טוב, תלהב וזה, וישר, אתה יודע, שקית תפילין, ונחת תפילין הבוקר.
אם פגשת חבניק, מפה הסתיים הסיפור שלך, אין לך צ'אנס. אגב, לפני שאני אשמע איזה ג'אם סשן שלכם, ככה קטע שיצא לכם מהלב כאן באולפן, בלי שתכננו כלום קודם, אני אשאל אותך ואשאל מיד את דור, אתה חושב שללא המוזיקה לא היית עושה את אותו דרך?
כמעט בטוח, תראה, אני לא יכול להגיד לך בביטחון מלא, אבל המוזיקה זה סוג של, זה רובד כזה שנותן לך לחשוב מחוץ לקופסה. אתה לא מקובע, אתה חושב דברים, אתה תמיד חושב מחוץ לקופסה, וזה חשיבה על היהדות, זה בשבילי הייתה חשיבה מאוד מאוד מחוץ לקופסה. והמוזיקה מאוד מאוד עשתה לי את זה. ותראה, אני אגיד לך, אתה לא תאמין, אבל פגשתי אנשים בקריירה שלי בארצות הברית, שכבר התחלתי ככה להתקרב, להתחזק, אז הייתי, לא ידעתי כלום, הייתי עם הארץ גמור, מנורתם דרבנן. אבל מה שידעתי, מה שבררתי, אתה יודע, מהגורן, מהיקב, אנשים ש, אתה יודע, אנשים שלא יהודים בכלל, אתה יודע, ניגנתי עם איזה הרכב מטל מטורף, ואני יושבים, מזמינים אוכל, ואני אומר, לא, אני לא אוכל את זה. מה?
וואו.
לא, אני יהודי. והם אומרים לי, מתקשרים עליי, אומרים לי, תשמע, היה מצוין, ניגענו, היה פגז, ודרך אגב, אני הערכתי את זה מאוד, מה שאמרת את
וואלה.
זה. ככה אנשים אמרו לי, זה וואו. פשוט... מאוד חיזק אותי הדבר הזה.
זה קטע שדווקא הצד הגוי שפיקפק בידותך, ואחרי זה העריך את השמירת מחנים שלך, הוא זה שהחזיר לך את ההרגשה, או הביא לך את ההרגשה, הנה, I'm a Jew. דור, משהו שבמוזיקה לדעתך עזר לך בקטע הזה, לעולי המוזיקה. עזוב רגע מבחינת טכנית, דבר עם הלב שלך.
הסביבה. קודם כל הסביבה, שאתה סביב, אני אקרא לזה דתיים, אתה סביב אנשים ששומרים שבת. אתה סביב אנשים שאתה יודע, עם חבדניקים, ואם זה ליטאים וחסידים, ופתאום, אתה יודע, אני לא אשכח שהייתי עם רובי בנט בכתר הרימון, ואז הוא בא אליי ואומר לי, והייתי עם קוקו, הוא אומר לי, תשמע, אני חייב שהלקוח חייב שתראה כמו נגן כשר. ולא הבנתי את המונח הזה, נגן כשר. לא הבנתי את המונח הזה, אז אני לא אשכח שאחד ה...
היית מראה לו קסקסים.
אז החבאתי את הקוקו ככה מתחת לחולצה, ככה ניסיתי להחביא תמיד עם הראש למעלה כזה, ואז פתאום אני רואה את אחד התלמידים, אתה חייב להיות עם ציציות בחוץ. אמרתי, נו, הזדמנות, כאילו, אם אני לא... אתה יודע, זה מין טריגרים כאלה שזה קורה. אז הוא בא, שם לי את הציצית עליי, ואני מוצא עצמי עם ציציות בחוץ.
מה אתה מרגיש באותו רגע פנימית?
אני... אתה יודע, אתה כאילו... זה כאילו אתה, דבר שמוליך אותך כל הזמן, מעסיק אותך, ובסוף כאילו, איך שאריק אמר, אתה חושב על זה, ואז הקדוש ברוך הוא מסדר לך את זה איכשהו. וזה היה הטריגר, ואני יכול להגיד לך שמאותו יום הלכתי עם זה, אבל לא ידעתי אם ללכת בפנים או בחוץ, הלכתי עם בפנים.
מאותו רגע שאלית לך בשביל הלקוח,
לא היה לי כיפה עוד.
אבל זה הלכת.
שאלתי, ואז אמרו לי, תשמע, אתה כל דקה, אתה מקיים מצווה, זה לא עניין אותי. אמרתי, וואלה. אז באמת, ביררתי על זה, ואמרתי, אני ספרדי, יאללה, מותר לי בתוך המכנסיים, הלכתי שנה וחצי בלי כיפה, אבל עם הציצית בתוך המכנסיים.
אגב, יש תרבות כזאת, תל אביבית, יש הרבה מאוד חבר'ה מהמפורסמים. מוטי רייף, שהוא אחד מאושיות האופנה התל אביביות, הולך קבוע עם ציצית, שקנה לו זיו לנגר ואיה קרמרמן, שהם זוג בעלי תשובה. ובלי כיפה ובלי כלום, מתעסק, אתה יודע, עם הכי אבל העולם, אבל קבוע, הוא מראה, משוויץ, הוא אומר, תסתכלו, ציצית. בוא נשמע איזה סשן של איזה משהו נחמד שלכם, ככה...
מאסטרו, אתה תן לנו כיוון.
אתה תתחיל ואריק יזרום, ואני בכפיים.
יאללה, סול מינור, נו?
סול מינור. סדרת חג מיוחדת עם אנשים שעברו ממתרס אחד למשנהו, יציאת מצרים פרטית של כל אחד מהם, על הסקסופון ועל כלי הנשיפה דור אסרף, על הגיטרות אריק שחר. איזה סיפור, איזה סיפורים. שפה אולפן, אריק שחר, אני מעבר למיקרופון של הפידות, עבדים היינו סדרת חג מיוחד עם אנשים שעברו ממתרס אחד למשנהו, פרסומות.
עכשיו איתכם, עבדים היינו, אישה אל הפידות בשיחה אישית עם האומנים שחזרו למקורות. חול המועד פסח בכל חי, בשבע בבוקר, הטובים שבטובים, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים. בתשע, קובי פינקלר עם כל מה שאתם חייבים לדעת בדרך לטיול משפחתי מושלם. ב-11, פסח בשטח, עם חידות, פרסים, אתגרים ויוסי חיים. ב-1, בקצב החג, הלעיתים שיעשו לכם את הפסח, עם אשר גרייבר. וב-2, שניים מי יודע, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. חול המועד פסח, 11 בלילה, ובאולפן.
יוני, תן בראש.
והלילה, יוני אליהב ותזמורתו מבעירים את האולפן עם הזמרים אבי מילר ורפאל מלול. מועדים לשמחה, חול המועד פסח ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
לא טסתם לחול בפסח? הרווחתם! חגיגת מזדה מטורפת בכל המועד פסח רק בשלומו סיקס. 150 דגמי מזדה 2014 ו-2015 מחכים לכם בכל הסניפים. אז תוסו לשלומו סיקס. כוכבית 8890, כפוף לתקנון.
תגידו, יודעים מה הקשר בין משרדי הפרסום המובילים לציבור החרדי?
בכולם עובדים בוגרי השלוחה החרדית של הבית ספר. רוצים גם לעבוד בפרסום שיווק ויחסי ציבור? הרשמו למחזור 11 והצטרפו גם אתם לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים במשרדי הפרסום, יחסי הציבור ומחלקות השיווק של החברות המובילות בישראל בתפקידים מרתקים. לפרטים התקשו עכשיו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים 03-57-92-111. הבית ספר הספר של איגוד חברות הפרסום.
טעמת את הווייט פיש של אושן גורמה?
כזה גפילטה אמריקאי בטעם עדין? לא טעמתי מעולם. הפסח הזה רק אושן גורמה. להשיג בחנויות המובחרות.
ועכשיו בשלומו סיקסט, גם דגמי מזדה 2018, 0 קילומטר, רק בכל המועד פסח. כוכבית 8890, כפוף לתקנון. מתנות קונים ברשת ביתילי, 50% הנחה על המוצר השני במחלקת המתנות וההום סטייל. ביתילי, בית לעיצוב, כפוף לתקנון. יש לך עבודה? יש לך גם זכויות. משרד העבודה והרווחה קורא לכם להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוקי העבודה, לעמוד עליהן ולקבל את המגיע לכם. הידעתם? כל עובד זכאי להפרשות פנסיה לפי החוק. כל עובדת זכאית להגנה מפיטורים בתקופת טיפולים, טרום הלידה ואחריה. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר זכויות עובדים. לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו אל מנהל הסדרה ואכיפה. כוכבית 2570. משרד העבודה והרווחה.
שואלים את עצמכם מהן שלוש הטיפות לבחור במי פה טיידנט? מי פה טיידנט מסייעים במניעת הששת, מחטאים ומרעננים את הפה. מותאם במיוחד לשימוש בשבת ובחג, כשר לפסח. מי פה טיידנט, בחרתם נכון.
פסח באוויר, האטרקציה המרכזית למשפחה החרדית בכל המועד פסח. מופע אקרובטיקה ופעלולים מדהים בשילוב לוליינים ומופעי אש. הכרטיסים במחירה טלפונית בלבד, 03-9-533-933.
חכם, מה הוא אומר? שאפשר לנצח את הסטטיסטיקה, שאפשר לעבור את חופשת הפסח בשלום. פחות הרוגים ופצועים בתאונות הדרכים ויותר תשומת לב לכל נסיעה. בפסח הזה בואו נוכיח שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים לחזור הביתה בשלום. לא צריך לעשות הרבה. אם נתכנן את מסלול הנסיעה מראש ונדאג לתעסוקה לילדים בזמן הנהיגה, דיינו.
הפסח הזה כולנו נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
א',
סטופ,
יצא לי חטא,
דומם בחטא,
חשמל.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תיגשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
תנובה מאחלת פסח כשר ושמח עם למעלה מ-250 מוצרים כשרים לפסח למהדרין.
אני הכי אוהב עם כל המשפחה לשבת יחד סביב שולחן הארוחה ואת הטעם הכי טעים שיש לא צריך אפילו לבקש תנובה הבחירה של הבית תנובה הבחירה של הבית
בפסח אוכלים בבית למהדרין יש תנובה ההיסטוריה חוזרת.
עולם התורה כיום חי בתנאים מחפירים.
בצלאל כהן חוזר לימי הזוהר של נציגי הציבור החרדי בדור האחרון.
לא חלמנו בחלומות השחורים ביותר שנגיע חלילה למצב שכזה.
הקולות, הסיפורים והרגעים שעיצבו את היהדות החרדית בארץ ישראל.
מר בגין מתכוון להפסיק את הטיסות של אל על בלי כפייה של אגודת ישראל. ככה הוא מאמין.
והערב הרב אברהם רביץ זצ"ל.
אנחנו לא נהיה למרמס.
בכל דור ודור, חול המועד פסח בשבע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, עבדים היינו, אישה אל הפידות בשיחה אישית עם האומנים שחזרו למקורות.
שוב שלום לכם, חג שמח, מועדים לשמחה, מאזיני רדיו כל חי, 93.5, 92.8. עבדים היינו, סדרת חג מיוחדת עם אנשים שעברו יציאת מצרים פרטית. מעבר למיקרופון ישי לפידות, איתנו באולפן הערב, דור אסרף ואריק שחר, אומן הגיטרה ואומן כלי הנשיפה בינלאומי. בחצי שעה הקודמת, תחילת התוכנית, סיפרו לנו שניהם על הדרך שבה הם פתאום גילו, מצאו את מה שנקרא אצלנו את האור הגדול, ולפעמים האור הגדול מסתתר בזערה של מישהי שלא מאמינה לאריק שהוא בכלל יהודי ומה מקשקש לה בראש, ומצד שני אצל דור זה אולי איזה אמרגן או מנצח שאומר לו פשוט שימה לך ציצית כי הקליינט ביקש, והציצית כבר של הקליינט שביקש נשארת לעולמי עד, ברוך השם. אגב דור, אני אתחיל להתחלת את החלק הזה של התוכנית, ואני זוכר אותך לאט לאט כזה פתאום לא מוריד את הכיפה אחרי ההופעות, ואני אומר לעצמי, מה עובר עליו? הרי אין לו כיפה באופן קבוע. ואז גם כמה שיחות נפש שהיו לנו, שבהם אתה מספר לי, אישי, וואלה, אני, כך אתה מדבר, אני חושב שאולי כדאי, אולי בוא נמשיך עם זה, וזה מסתכל לך ואומר, וואלה, תראה איך בן אדם סתם, לא מאיזה ספר גדול, לא מאיזה רבי גדול, פשוט מההוויה היהודית, הדתית, השומרת מצוות ובעלת עירת שמיים שיש מסביבך, עם האומנים הדתיים, עם הזמרים, עם המרגנים, עם הציבור, עם הילדים הקטנים בחתונות ובשמחות שמקיפים אותך, אתה פשוט נכנסת לזה ונשאבת לזה.
כן.
ככה זה קרה?
כן, כמו מדרגות, ממש, ממש כמו לעלות במדרגות.
לא היה זה משהו ספציפי גדול?
לא, זה תמיד עניין אותי באמת. תשמע, מבחינתי לשים כיפה זה היה... תראה, בסתר אתה יכול לקיים הכל. ואני לא אשכח, באמת, אולי סיפרתי זה פעם, ובאמת זה באחת הטיסות שלנו, אני לא זוכר בדיוק, אבל באמת, כמו שאריק סיפר שהוא חיפש את הסממן היהודי הזה, וזה לאו דווקא קשור למוזיקה, גם אני הסתובבתי, ובאמת גם אני צעקתי, אתה יודע, אתה מסתובב במנהטן, ואתה רואה את כל הדברים, אתה מחפש את הסממן היהודי הזה, וכשאתה מגיע לארץ, פתאום אתה מתבייש אפילו. ומבחינתי שאתה אומר...
תסביר, מה זה מתבייש? אתה לא נראה מספיק...
לא מתבייש, כולם מכירים אותך ככה, ואני לא אשכח, באמת בשבתות הראשונות ששמרתי, הייתי בן 16, ובאמת היה לנו איזה סוג של להקה, והם פתאום התחילו לדבר על הופעות, ומבחינתי עוד לא חיוונת, אני הייתי רגיל, אתה יודע, הופעות קונסרבטוריון, הופעות בהיכלי תרבות כאלה, עם התזמורת, ופתאום אומרים לך, תשמע, יש הופעה בברבי בתל אביב, שזה אחד המועדונים הכי גדולים בתל אביב, ואתה מחמם את להקת הדורבנים, שזה להקה שהיא...
מנבחרי להקות הרוק הישראלי.
בדיוק, ואתה...
פתאום
אבל אומרים לך, תשמע, זה יום שישי בערב.
וואו.
ואני יודע שביום שישי בערב, תשמע, יש לי קידוש. עזוב שבת רגע, יש קידוש. ואני זוכר שעוד לא שמרתי שבת, ואמרתי, לא, זה לא מסתדר, זה לא מסתדר לי.
למרות שהפיתוי גדול מאוד, זה אחד מהלקות הידורות, ומבקשים לך לבוא, אתה ילד.
בטח, תשמע, אתה ילד, ואני זוכר שאמרו לי, תשמע, אנחנו מארגנים לך מזרון, בזה, אתה...
לא, תלך ברגל אחרי זה הביתה.
אמרתי, זה לא...
ספסניץ' ביידיש אומרים. אגב, היו לך מאז עוד כמה כאלה ניסיונות בתחילת הדרך?
באותה תקופה, אבל לא סיפרתי לאף אחד ששמרתי שבת. כאילו, זה מבחינתי היה, כאילו...
סוד.
כן. כאילו אתה לא מוזר, כן? בבית ששמתי כיפה, אמא שלי אמרה לי כאילו, או, אוקיי. ובאמת, שמרתי על מין מה זה שפיות? אי אפשר לקרוא את זה שפיות, אבל שמרתי על מין דרך כזאת, וכל פעם עם אנשים שפגשתי וראיתי כל מיני הנהגות כאלה, אם זה להתארח בבתים של באמת, התארחנו, אתה זוכר, גם בארצות הברית, אצל כל מיני מפיקים, והם היו חסידים. ואתה רואה הנגות כאלה, ואתה נהנה, אתה אומר, וואי, ככה אני רוצה, שאני אתחתן, ככה אני רוצה. יהיה לי ילדים, ככה אני רוצה לחנך אותם.
אגב, מותר כעת לגלות שזה ככה קורה. התחתנת וככה זה קורה אצלך. אני לא יודע אם כמנהג חסידי ויז'ניץ או סאטמר, אבל יש לך בית שומר תורה ומצוות לגמרי.
ברוך השם.
אריק, אתה מכיר את הניסיונות האלה שכשאתה מקבל את ההחלטה, א', אתה בושה במרכאות הזאת, אתה אומר, רגע, תשמע, אני לעצמי, אני יכול להיות אותי, אבל מה יגידו כל החבר'ה? מה? לא נעים. ואז מגיעות גם ההצעות שאתה מסרב להן.
תראה, אצלי... לי היה קצת יותר קל מבחינת דור, כי אני גרתי בחוץ לארץ כשזה התחיל התהליך, אז לא הייתי למעשה מחויב לאף אחד שאני ממש, סליחה על הביטוי השכונתי, דופק לו חשבון.
כן.
פשוט, מה שכן, אני יכול לספר לך שאחד החברים הטובים, קיבוצניק מהקיבוץ שלי, מגן שמואל, שהוא שמע את זה, אז הוא בדיוק באותה תקופה עשיתי את המעבר לאיזושהי ישיבה של בעלי תשובה במנסי, וחלק מהאנשים הזדעזעו. אני אספר לך רק שתי נקודות.
הזדעזעו זה טוב.
שתי נקודות, שאני, אחרי שאותו חסיד חבא, אז מייקל גרין קוראים לו, הלך לתפילין, ואני מאוד התחברתי למצווה, זה פשוט, קדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
פעם ראשונה,
כן.
זאת אומרת, גם לא בר מצווה, לא כלום, אתה היית מין שמוצניק, כמו שנקרא.
ממש שמוצניק לחלוטין.
פעם ראשונה, באיזה גיל זה קורה?
פעם ראשונה, זה הייתי בן 23, על גבול 24 כזה. וכמה ימים אחרי זה מתקשר אליי מתופף, אני לא אגיד את שמו, אולי הוא לא כל כך רוצה, לא יודע, מתופף okay. מאוד בכיר בסצנה של הרוק הישראלי, שמגן עם אחד הלהקות הבכירות, אומר לי, תשמע, אני מגיע לארצות הברית לכמה חודשים, אפשר לקפוץ אליך, ככה נעשה דברים ביחד, אמרתי לו, בטח, איזה שאלה, תעשה לי טובה. לפני שאתה מגיע, תיסע לאבא שלי לקריות, אני רוצה שהוא יקנה לי סט של תפילין, מה שצריך, אני לא מבין בזה.
תפילין וטלית, כן.
כן. שומע כזה שקט מהצד השני של העם.
הילד השתגע. מה אכלת? מה שתית?
לא, אני שומע ככה זה היה. אריק, קרה משהו.
מי מת? מי נפטר?
לא קרה, לא קרה, הכל בסדר. אז הוא אומר לי, אתה רוצה לדבר על זה? בוא נפתח, מה? הכל בסדר. תביא, אל תשאל שאלות. זה דבר אחד. אז אותו קיבוצניק שחבר טוב עד היום, דרך אגב, חברים טובים מאוד, הוא נסע עם אשתו במיוחד למונסי, מניו יורק, יושבתי במסעדה לבדוק מה קרה, מה קרה לילד, הכל בסדר.
תקשיבי, אשתי, צריכים לנסוע לראות מה קורה עם אריק.
מציל את הבן אדם.
כן, חבל עליו. מוזיקה וזה, אנחנו מאבדים אותו.
אבל חוץ מזה לא היה איזה תקריות, הגעתי לארץ, הרמתי טלפון לכל חברים, זה היה אב טיפוס, היה שכטר, אמיר בן דוד, מי שהיה צריך.
כל הגדולים.
כן, ושלום, והגעתי לארץ, והזמנתי לסמכות שלי גם, והכל בסדר.
אגב, מעניין, הסצנה הזאת מקבלת אותך היום? זאת אומרת, הבן המשתגע הלך אל הדוסים? או שהם אומרים, יש איזה...
תראה, בהתחלה היה חשש שאני אשתנה להם לגמרי, יהיה איזה בן אדם אחר, אישיות אשתנה. ברגע שהם קלטו שאני נשארתי במוזיקה, ואני מנגן, ואני מפיק, ואני בסצנה, אז הם נרגעו מיד.
אגב, גם היום אתה משתף פעולה קצת בפרויקטים לא חרדים?
כן, בהחלט. היה לי לפני שנה בערך איזו סדרה של הופעות, חצי קליניקה הופעות עם ארקדי דוכין, עם אלון אולארצ'יק. מאוד נחמד. חבר מהקיבוץ, אבינועם גולן, שמוזיקאי מטורף, הוא הזמין אותי לסשנים האלה, עם קהל של 120-150 איש.
נדע.
שמסבירים על המוזיקה שלהם, אני שם
נדע. טיש חילוני.
בדיוק. אז ארקדי באמת, יאמר לזכותו שהוא לא שוכח סורט ראשונים, הוא אומר, חבר'ה, אתם רואים את הגיטריסט הדוס הזה עם הגיטרה? הוא קיבל את פניי שהגעתי מרוסיה עם חליפה, שעבד עליה כלח וכל יצא בזה, הוא דיבר איתי, הוא הכניסתי לסצנה של הזה, הוא לא שכח ככה, הוא...
תגיד, יש כאלה שלא קיבלו אותך? אני גם שואל אותך את זה, דור, יש כאלה שפשוט התרחקו, אמרו, בוא נעזוב אותי?
יש, כן. יש כאלה אנשים, אני כמובן לא נזכיר אותם, אבל יש אנשים שהם היו חברים די טובים ומאוד טובים, וראיתי שהקטע הזה של דת לא בא להם טוב בכלל, הם לא צריכו להכיל את זה.
אגב, אצלנו אומרים שבדרך כלל אלה שהם לא הולכים, הם פשוט מפחדים מזה.
כנראה.
הם יודעים כמה קל יהיה לקחת אותם גם כן לשם.
כנראה. אני לא טיפוס כזה מיסיונר שאני מנסה לדבר, תשמע אחי, בוא תשמע, בוא תפתח. לא, אני לא מזמן פנה למישהו ודיבר איתי, אומר לי, תשמע, אתה יכול להסביר לי למה חזרת בתשובה וזה? אני אמרתי לו, תשמע, אדוני, יכול לדבר איתך על כל נושא, על מוזיקה, על אוכל. תעזוב אותי מדת, שבור את הראש לבד. אל תערב אותי בעניינים הדתיים שלך עם בורא עולם.
מעניין אבל גם שצריכים לציין את זה שבניגוד לשנות ה-80 וה-70 שהיה איזה גל חזרה בתשובה מאוד מאוד גדול של החבר'ה האומנים היותר ראשים כמו אורי זוהר ופופי קרנון וכולי, אתם נשארתם עם האומנות שלכם לגמרי. זאת אומרת, זה הגל הזה של שנות ה-2000 ו-2000 פלוס, אביתר ואהוד ואתם כולכם, שאתם לא הלכתם לישיבה עכשיו ונכנסתם לישיבה וסגרתם בכל פעם מהבוקר עד הלילה בתיירה. אלא פשוט, וחלקם סיפרו לי שזה בהוראה של גדולים, אנחנו נשארים עם האמנות שלנו, עם הסצנה שלנו, אפשר גם לבוא לנגן, כמו שאתה אמרת פעם, בברבי עם מישהו, אפשר גם לבוא לנגן פתאום עם אלון אולארצ'יק, ועדיין לשמור על זה, אתה מסתכל קצת על ה...
אני חושב שזה האיזון המושלם למוזיקאים, בפרט לבעלי תשובה, ובפרט למוזיקאים, על אחת כמה וכמה, זה איזון מושלם, זה... איך המערכת נגמרה? הרבה עשו כרבי שמעון ברחב ולא עלתה בידם. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. זאת אומרת, דרך ארץ ותורה, מוזיקה ותורה. מי שעזב לגמרי, זה בסוף חיכה לו בפינה, זה חוזר ונאור, בהקשר לפסח. אני אספר לך נקודה קטנה, אם לא אכפת לך, ישי.
בוודאי.
אני גם עשיתי את ה... לא מצטער על זה, אבל נכנסתי לישיבה, יום שלם, היה לי ברור שאני הולך להיות איזה אברך יום שלם, למדתי במונסי שנתיים, אחרי זה בישיבת הנגב, צריך לסחרמר, הייתי תלמיד שלו.
וואה, כמו אבי.
כן, הייתי תלמיד שלו, הוא היה מסדר קידושין שלי אפילו.
זכיתי
גם שאריה ברונר לנגן בחתונה שלי, כן.
זכות לא פחות גדולה.
כן, וזכות עצומה, אני מחזיק ממנו עולמות מאריה. וזהו, הייתי לומד יום שלם, ממש הייתי יושב ולמד וכותב ומחדש חידושים והכל, והרגשתי שפתאום שהמוזיקה חוזרת פתאום ומתחילה לקשקש פי עוד ועוד ועוד. הייתי נכנס לאולם חתונות, רואה את הגיטרי שם, והייתי מסתכל עליו כמו איזה, לא יודע, איזה ג'אנקי כזה שמסתכל על איזה מישהו ב...
בשעה שאתה בעצם מגיע ממקום שבו, כאילו אני בכוונה אומר את זה, זה העולם הכי תחתון של המוזיקה, זה החתונות, החלטורות, אתה בכלל היית אי שם במקומות...
אפילו אחי, זה כל נגן, כל משהו, ופתאום אני קולט, רגע, אני לא חי בדרך הנכונה, אני בכיוון הפוך, זה לא זה.
לא אמור לוותר על זה.
היה לנו איזושהי שיחה לי ולאשתי, והתייעצתי עם רב, רב גדול מאוד. אשתי אמרת, שמע, בעלי הוא אברך, הוא לומד, הוא מחדש חידושים, והשאלה אם הוא צריך באמת לחזור לסצנה של המוזיקה, כן, לא. רב, שבתי כמה שאלות, אז הוא אמר, מסכימה שהוא יאכל, ישתה, ישן, כן, ודאי, זו שאלה. זה אותו דבר. מבחינתו, מוזיקה זה צורך קיומי. קיומי, לא פחות.
מזלנו, אשרינו, שיש לנו רבנים שכאלה. דור, גם אתה בעצם עכשיו, באמת, התחתנת לפני כמה שנים, זה ממש יחסית...
חמש שנים.
בלי עין הרע גם, יש כמה?
יש לי שני ילדים.
שני ילדים מתוקים. מתוקים, מתוק ומתוקה?
מתוקה
ומתוק, היא הגדולה, סליחה, צמדת לכבוד שלה. ובעצם אני אומר, היום אתה מנהל אורח חיים ממש, דתי, בית, שומר תורה ומצוות, והמוזיקה, אתה לא עוזב אותה.
תראה, אני תמיד הפרדתי בין המוזיקה לבין ה... זאת אומרת, הפרדתי אותה, זאת אומרת, המוזיקה זה מוזיקה, אני מוזיקאי בסוף. אני אוהב נגן, תן לי לנגן, תן לי לאלתר, תן לי לחפור, תן לי רק לנגן.
יש לנו סימון שלנו בחתונות כשאני עם דור, אני מראה לו את זה כי דור הוא כמעט לא יכול לשבת בשבלונה, זאת אומרת שאם יש סולו... סקסופון, אני בתור זמר, בתור אומן, מחכה שהוא ינגן את המלודיה, אבל הוא לא יכול, הוא הולך מימין ושמאל, ואני כזה עושה לו עם יד ישר, ישר, אבל זה הבדיחה שלנו.
בדיוק. ותמיד הפרדתי, כשהגעתי למוזיקה החסידית, הבאתי באמת את החפירה הזאת באמת לכל הלחנים בחתונות, יש כל מיני לחנים מגניבים, באתי, גם אני רוצה, כאילו, באתי לדבר, אני דור, אני רוצה לדבר איך ש... להביע את עצמי בתוך הדבר, אפילו שזה חתונה, אפילו שזה, אתה יודע, עוד 4 שעות, יאללה, לא, כל סולו זה סולו, כל אלתור זה אלתור, כל חתונה זה חתונה, כל
דבר... אולי לכן אתה נחשב, אני לא רוצה לפגוע באף אחד אחר, אבל בוא נגיד ככה, מהטובים והבולטים של הנשפנים בסצנה הזאת. אגב, צריכים לספר שאתה מנגן עם פריד ועם מרדכי ועם שווייקי, לא רק בארץ, הם גם מביאים אותך לחול. זאת אומרת, אתה נחשב אחד מעמודי התווך של עולם הנשיפה במוזיקה היהודית והחסידית, נכון? אגב, הוצאת גם אלבום שלך לבד.
הוצאתי אלבום לפני שנתיים.
איך הוא נקרא?
אגדלך. זהו, לקחתי באמת הנעימות שכל השנים האלה התחברתי אליהם. ובעזרת חברים טובים ומאבדים באמת מהשורה הראשונה.
שאלה אליכם, שאלה, כן. קודם כל בהצלחה עם האלבום הזה, הוא כבר שנתיים, כן. אבל מי שעוד לא שמע...
אגדלך.
מומלץ ביותר.
מומלץ, נכון? אריק. אריק עם אריק.
מדהים.
מומלץ ביותר.
יש שם קטע שאני פשוט בוכה שם, בסולו שם, שעולה למעלה, מטורף.
עוד כמה דקות אנחנו נעשה איזה קטע, ואני רוצה לשאול אתכם איזו שאלה בהרצאות שלי, יש לי הרצאה שנקראת האומן החרדי והשואו ביזנס. זה לא עליי, פחות עליי. אבל אני אומר שם, מדוע עולם האומנות, במיוחד הזמרים, הם סוג של בעלי תשובה יותר מפורסמים? לא ראיתי פתאום איזה סצנת עורכי הדין בעלי תשובה, או את סצנת, אני יודע מה, הספרים או הסנדלרים.
יש לי תשובה לזה, אתה יודע.
אז אני אומר איזה משהו, תגיד לי אם אתה מסכים עם העניין. שימו לב, זה אתם, וקצת היה בזמן מסוים היה טייסים. אני חושב שעניין האלילוס, אלילות, שהקדוש ברוך הוא הוריד את היצר הרע שלו והעביר את זה לאריות, והוא כמעט פסע מהעולם, הוא באמת לא נמצא. אנחנו הרי לא מצליחים להבין את בני ישראל שיצאו ממצרים, מכבדו על איזה עגל זהב. מה יצר הורי בזה? אבל היה זה יצר הורי עצום שמשה התפלל וקדוש ברוך הוא הוריד אותו. אבל אם אנחנו מצביעים היום על משהו שהוא אלילות, זה באמת אומני זמר בכל העולם. איפה תראה בכל העולם פתאום עומדים 100,000 איש, וכמו משתחווים למולך, על הבמה יושב מישהו שר, עושה להם אהו וכולם אהו, זה הם. ואני חושב שהם, כשהם בסך הכל בני אדם, כשהם מגיעים לדרגה הזאת, ונדבר על כל אחד מאיתנו שהוא מגיע לאיזה טופ ולאיזה סי, שם יש צניחה עצומה, כי אתה אומר, רגע, זהו, מציתי, מה אני אעשה עכשיו? אולם עם 300,000 איש, אולם עם 400,000 איש, ואז יש איזו צניחה שבה אתה מחפש את עצמך ומגיע למקומות הרבה יותר קרובים לך שלכאורה לא נראו. דווקא בטופ, דווקא יש שם במועדוני ג'אז בניו יורק עם אומנים הכי גדולים בעולם, דווקא אתה כשאתה מגיע פתאום לנגן עם האנשים הכי מטורפים ועם הלהקות הכי מיוחדות בארץ, דווקא שם אתה פתאום מסתכל בפנים ואתה אומר, וואי, אני לא שאני נופל, אין פה משהו מתחת לרגליים. זה נכון, אתם מרגישים את זה?
בהחלט. אני גם שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, תמיד אני שואל את עצמי, מה יש בזה כאילו בזמרים או באומנים שכולם רצים אחריהם? כאילו למה לא מצאנו איזשהו אינסטלטור שיש לו מועדון מעריצים? אינסטלטור מעולה, מטורף, עושה עבודות סוף העולם.
יש בבני ברק אינסטלטור שיש לו הרבה מעריצים, תדע לך את זה. אוקיי.
זה משהו, כי אתה באמת חשבתי על זה, וזה באמת מסוג של אלילות כזאת, כי יכול להיות שזה התחליף ש... וכשאתה מגיע למקום הזה, כשאתה
בעצמך הזה... כשאתה עגל הזהב, אז אתה פתאום כן.
אתה מכל, רגע, הכל שטויות, רגע, אני מאדם רגיל עם החולשות שלי, עם הזה שלי, מה כל הטררם הזה סביבי, ואז אתה קולט שאתה באמת חי בשקר, סוג של שקר.
קודם כל, יש לי איזה תיקון קטן, תוסיף לרשימה של הזמרים, תוסיף גם מישהי לפידות, מהראשונים, שניגנתי עם מישהי לפידות, שאני מנגן עם מישהי לפידות. אברהם פריד, מישהי לפידות. מבחינתי מישהי לפידות זה... זה דמות שאני לומד ממנה, אבל בקשר לשאלה, יש טעות גדולה שאומרים, מה החלום, איפה אתה רוצה להופיע? זה טעות בעיניי. זאת אומרת, באמת יש...
אתה לפעמים בחלם מלכות מוצא את המופע של חייך.
תשמע, לפעמים עם סאונדמן טוב, ועם הרכב טוב, ועם כימיה טובה, אתה יכול להגיע לסיפוק פנימי מאוד גבוה, ולהרגיש שזהו, אתה הגעת לטופ שלך. ו...
זאת אומרת, אתה יכול למצוא בסוף את המקום הכי גדול באיזה אירוע קטן אפילו, מצומצם אפילו
שאתה... אתה יכול לראות בן אדם שבא אליך ואומר לך, תשמע, אני זוכר אותך מלפני שנתיים והתחלתי לנגן בזכות זה ששמעתי אותך וזה קרה לי כמה פעמים ואני רוצה להגיד לך שזה יותר מלהופיע עם לא יודע מי.
אנחנו מתקרבים לקראת סיום ואני רוצה לשאול אתכם, יש לכם איזה מנגינה, איזה ניגון, איזה משהו שתמיד היה מדבר אליכם או ליווה אתכם בדרכים הקשות או בשעות של המצוקה, כמו שאתה אמרת, בניסיונות הגדולים, כל אחד מכם, או כשהוא צחק עליך, או כשהוא לא רוצה יותר לדבר איתך, או כשאימא הרימה גבה, מה היה הניגון שככה עשה לכם? זה כמו לנו, זה קטע שיכול...
יש קטע שדור ואני זכינו המון המון פעמים לנגן אותו באירופה. זה להיט. כל מה שאנחנו מגיעים לשם, מבקשים שנגנו, אנחנו נגן את דור מוביל.
סליחה, אריק, אני ואריק טסים המון ביחד. יצא לנו לטוס בטיסות הזויות כאלה, בקונקשנים הזויים, עם אנשים הזויים.
חבל, אם תהיה הייתם טסים רק בבינס, אבל בסדר, לא אכפת לי. זרמו עם זה, זרמו.
ותמיד אנחנו נופלים על ה... אתה יודע, מגיעים לאירוע, וזה השיר שכולם רוצים.
וואלה, אנחנו מקשיבים.
נעשה את זה.
אנחנו מקשיבים.
זה ניגון קלייזמר כזה שנים.
עבדים היינו, חול המועד פסח, באולפן שלנו דור אסרף, אומן כלי הנשיפה, אריק שחר. נזכיר לכם עוד פעם שהעריכה והפקה פה של אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, אני שואל לפידות מעבר למיקרופון. שימו לב לניגון היהודי שהכי מוכר ומבוקש באירופה, כאן בכל חי שידור חי. למה רק יהודי אירופה זוכים להקשיב לדברים האלה? למה? אתה יודע, אנשים באים אליך ובקשים, תשמע, אני רוצה בחתונה שלי 9 נגנים. לפעמים, שני מוזיקאים מסוגלים לייצר מוזיקה של סימפוניה שלמה. אז אנחנו נאמר לכם ככה, דור אסף, קודם כל תודה רבה שבאתם לאולפן, אני יודע שאתה ממהר להופעות החג, תודה לך, וריגשת מאוד, וצריכים להכיר את דור כדי לדעת שהוא תוכו כברו, פשוט מתוק מדבש, מתוק מדבש, לא סתם פריד מאוהב בו, וכמובן נגיד גם לאריק שחר, תודה רבה, אריק, אתה נראה כזה בחור פשוט וצנוע על הבמות הקטנות האלה באולמות, מי היה יודע שפה מתחבא אחד מנפילי הרוק הישראלי, אבל כולכם בעולמנו. חברים, היינו בעבדים היינו. סדרת חג מיוחדת עם אנשים שעשו יציאת מצרים פרטית. תודה רבה לאסתי הרשקוביץ ולדוד קליגר על העריכה ועל ההפקה. תודה רבה לרועי קנטן שמביא את קולנו אליכם. לכולכם שיהיה חול המועד וחג שמח. אביב הגיע פסח בא שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח נמצא
בכל מועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי.